בכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, ערב טוב, לילה טוב. אנחנו במהדורה נוספת של בית מדרש לאקטואליה. שלום ולילה טוב, הרב נוי דחנו יגרשל.
שלום וצלאל, ברוך הבא. אנחנו לא מתואמים, יש ביטול תורה, אנחנו מבטלים את בית המדרש. פעם אחת אני לא נמצא, פעם אחת אתה לא נמצא.
אנחנו חייבים לתאם את זה.
אנחנו צריכים לנסוע ביחד כשנוסעים.
ואז נוכל להקליט שם.
נוכל להקליט בדיוק.
זהו, העניין הוא שאנחנו משתדלים להיות אקטואליים על דברים שקרו, קורים השבוע, ולהקליט שבוע ושבועיים מראש, אפשרי, אבל טוב, יסלחו לנו המאזינים שמדי פעם אנחנו נעדרים.
לא, אפשר להקליט תמיד על משבר בממשלה, זה תמיד יהיה.
או משבר בכלכלה, או את פרשת הגז שלא נגמר, פרשה שלא נגמרת על הגז.
כשאומרים לי פרשת הגז אני נזכר באושוויץ.
אוי ובוי. שאל אותי השבוע מישהו שהוא לא אשכנזי, כשאתם מדברים על הגז, זה גורם לכם לזיכרונות מאז, אז הנה. אבל פה מדובר על גז טבעי, דבר שלא היה אז, וזה גז שמפיקים ממנו דברים חיוביים, זה גז לשלום וכו'. אתה יודע מה, נדבר על זה היום, נדבר גם על הרפורמים, ונדבר על עוד עניינים, אבל...
למה הרפורמים?
למה רפורמים? מה נזכרתי? א', הייתה פרשה כאן לפני כמה ימים שמנסים להכניס, לייצר גיורים, הסוכנות מנסה לייצר גיורים בעולם. הם לא מדברים על הרפורמים, אבל החשש הגדול הוא שהרפורמים יצליחו כך להיכנס בדלת האחורית לתוך עם ישראל, אבל לא רק בגלל זה. כשהייתי בארצות הברית, תכף אני אספר, הייתה לי שם חוויה... מעניין, דיברנו על זה כשהייתי שם, בטלפון.
אנחנו צריכים חוויה מתקנת, אתה אומר.
בדיוק. אבל אני רוצה להתחיל איתך משהו ש... אתה יודע מה, לפני כן נודה לצוות שלנו, לרועי קנטן ולסגי פרלמוטר, ולכם המאזינים שאתם איתנו, ונפתח בתהילים.
היום סיימנו, ברוך השם, את פרויקט התהילים הגדול שלנו, שהתחלנו לפני שנה. כל הלשון רצה להקליט ולצלם, שיעורים ארוכים מסודרים על ספר תהילים לפי הסדר מפרק א' עד פרק קופנון כולל פרק קופיוטט. אז היום בבוקר סיימנו פרק קופנון, צילמנו, ובעזרת השם מי שירצה יוכל בכל הלשון ספר תהילים.
ספר תהילים עם פירוש?
זה שיעורים על ספר תהילים. באיזה פירושים השתמשתי? בהרבה פירושים. השתמשתי ברש"י, ברד"ק, במלבים. השתמשתי בספר הנהדר של משה דוד ואלי, תלמיד הרמח"ל. השתמשתי בדעת מקרא של עמוס חכם כדי לרכז את הדברים. השתמשתי בפירושו של הרב הירש. השתמשתי במאמרים של הרב שוואב, בספר של על התפילה. השתמשתי בהרבה מאוד דברים, והשתמשתי בהרבה מאוד ספרים שלאו דווקא מדברים ישירות על תהילים, אבל פסוקי תהילים הרי מתפרסים בכל רחבי חיינו. וכשסיימנו את ספר תהילים היום, אז אמרתי בשידור, יהי רצון שזכינו לסיים לימוד ספר תהילים במקום שבו כתוב בזה אמירת ספר תהילים. כי זה באמת היה לימוד, ועיקר המטרה בלימוד הזה היה בצד ההבנה הפשוטה והעמקה מפעם לפעם, הייתה גם כן ההרגשה, הצליל, הרי ספר תהילים מלא צלילים.
נכון.
מלא צלילים. ובעזרת השם אני מקווה שאנשים שיצטרפו לבית המדרש לתהילים שלנו, אמירת התהילים אצלם תהיה קצת שונה, וגם חלק מהתפילה, כי הרי התהילים מזין את הרבה מאוד מקטעי התפילה, במיוחד חמישה הפרקים האחרונים של התהילים, הם מרכז פסוקי דזמרה, ובזה אנחנו עסקנו הבוקר.
על ידי אמירת תהילים תתעורר חבצלת השרון, זה האיחול שצריך לומר כנראה לי, נדמה לי.
כן.
טוב, יפה, שתזכו לסיים עוד ועוד ספרים בתנך. זה לא הספר היחיד, אני חושב.
אנחנו לקראת, גמרנו פרויקט תהילים והתחלנו לסיים.
היה משלה גם כן.
משלה התחלנו בזמן, אבל לא סילמנו, רק הקלטנו. יש גם כן, יש את כל התנך כמעט. אנחנו ממשיכים בספר ישעיהו, הגענו עד פרק מבית ועברנו לתהילים, וכעת אנחנו חוזרים לישעיהו, ובעזרת השם תוך זמן לא ארוך גם ספר ישעיהו יושלם.
יפה מאוד, בהצלחה רבה, ופרויקט גדול וחשוב מאוד. טוב, בוא נדבר על הרפורמים. אני הייתי בארצות הברית עם קבוצת עיתונאים, ושם נועדה פגישה עם שלושה אנשים, רב יהודי, רבי רפורמי ורבי קונסרבטיבי. אני יודעתי מראש שאני לא נכנס לכזה פגישה, אין מציאות כזו, וכשאני הייתי בחוץ ואותם עיתונאים היו בפנים, שוחחתי איתך בטלפון על העניין הזה, משם אני הייתי בלונג איילנד בארצות הברית באותה שעה, ואתה בירושלים, וקצת דיסקסנו את הנושא הזה של רפורמים ושלא להיכנס למפגשים מהסוג הזה, וגם לאחר מכן כשקראתי את הטקסטים שנאמרו שם גם על ידי אותו רב יהודי במקום, טוב שלא נכנסתי, כי הוא תחש שם ביקורת על הממסד הרבני כאן בארץ ועל האורתודוקסיה וכו' וכו' וכו'. זה מתחבר לי גם לסיפור של הניסיון ליצור בתי דין מיוחדים לגיור שהסתובבו בעולם. לא מדברים על הרפורמים והקונסרבטיבים, אבל אני מתאר לעצמי שיהיה מי שינסה להכניס שם בדלת האחורית, או אולי הקדמית את העניין הזה. אני חושב שכדאי, חשוב וצריך לרענן, או שוב לחזור לנושא הזה, את הבעייתיות שבתנועות הללו, הזרמים הכפרנים, כפי שאנחנו קוראים להם. ואני רוצה לומר משהו שדי שמתי לב, הבחנתי בעניין הזה כשהייתי בארצות הברית. הרפורמים והקונסרבטיבים מתמעטים שם. המרכזים שלהם נסגרים בזה אחר זה. הייתי למשל בלייקווד, שניים מתוך תשעת בתי המדרש של הישיבה שוכנים במרכזים גדולים, במבנים גדולים שהיו בעבר של הרפורמים ושל הקונסרבטיבים, נסגרו מחוסר עניין הציבור. וכך הלאה, בכל מקום רואים, אין להם עניינים, אין להם כלום. מצד אחד יהיו כאלה שישמחו, כי הם נסגרים. מצד שני, יהודים נאבדים, הולכים לאיבוד. אז בוא נדבר על הסכנה ובוא נדבר על איך צריך להתייחס לזה.
תראה, אני חושב שאם באמת נרצה, נוכל להקדיש לא רק את המושב בית המדרש של היום לנושא, אלא הרבה מאוד, ובגז יתקיים כי גז חיש ונעופה. ובאמת, באמת הם מגיזים לנו את כל היהדות לכל עבר. צריך להבין. התנועה הרפורמית היא תנועה שנולדה בחטא. היא נולדה מתוך ריצת אמוק של יהודים שזכו לרסיסי אמנסיפציה בגרמניה בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. הרב משה מנדלסון ב-1780 בערך הגיע לברלין. והוא נכנס לברלין דרך השער שמיועד לשברים, סוסים, חמורים ויהודים. ילד בן 18 יחף ומגמגם. גאון. והוא זכה להכרה והתקבל, אבל בשביל זה הוא היה צריך להוכיח שהוא ראוי. והרצון הפנימי הזה להוכיח שראויים הוציא את הסיסמה של הווי אדם בצאתך ויהודי בועליך, הסיסמתה של תנועת ההשכלה. כלומר, לא מדובר באיזושהי הערה כביכול, שהנה יש דברים שצריך לשנות. היה מדובר באיזה צורך שאנשים רצו אותו. בתוך זמן קצר ביותר החלה התבוללות. משה מנדלסון בעצמו, 4 מ-6 ילדיו התנצרו, ומקץ 100 שנה בכנס שנעשה על ידי צאצאיו, היו 100 צאצאים, ומתוכם רוב מוחלט, למעלה מ-80%, לא יהודים לפי כל קנה מידה. כך שמדובר לא מחזיק מים בכלל. ואם יהדות זה מסורת...
מה זה אומר לא מחזיק מים? התנועות הללו לא החזיקו מים. הם הלכו, עשו צעדים שנועדו ליצור, לא יודע, מיהדות חדשה, כי זה לא דת.
המושג של ריפורם, לחדש את הצורה של היהדות, זה כמו חמסין קר. הרי יהדות במהותה היא משהו ששומר על הקיים.
זו הנקודה, שלפעמים אנחנו מדברים, משוחחים עם אנשים שאינם חרדים, לא מבינים את הבעייתיות של, או את הסכנה שבתנועות האלה. גם אנשים ציונים דתיים מבינים את העניין, אבל נמצאים, ככה אני מרגיש, במקום אחר, בשאלת היחס אליהם. יהיו כאלה שיומו צריך לקרב אותם, בכל זאת לנסות להחזיר אותם לעם היהודי.
תראה, היום יש בקרב הציבור אורתודוקסי מודרני,
שזה זרם בפני עצמו בארצות הברית,
אנשים שמתדמים והולכים לקונסרבטיבים, והקונסרבטיבים הם בסך הכל רפורמים בפיגור. הם נמצאים היום איפה שרפורמה היו לפני 5 שנים. וזה לא משפט שלי, זה משפט שאמר בזמנו רבי אלכסנדר שינדלר, אבל בואו נדבר לפי הסדר.
כן, בדיוק.
רפורמים ואחר כך קונסרבטיבים שהם הרבה יותר מסוכנים. ונסביר. התנועה הרפורמית, אם היא הייתה קמה כתנועה פולקלוריסטית יהודית, הווה אומר, כמו התנועה היידישיסטית של הבונד, או כמו התיאטרון היהודי בוורשה, תנועה שבאה לתת קצת אווירה יהודית לאלה שאין להם כלום. לא היינו יוצאים בכלל להתווכח איתם. היינו שואלים, אם היו רוצים להקציב תקציבים לזה, היינו מהביעים את דעתנו עד כמה שזה נחוץ. וייתכן שגם אנחנו היינו תומכים, כי בהחלט יכול להיות שיש פה טענה, שיש כאלה שאין להם כלום, יהיה להם קצת, קצת זהות יהודית, אולי הם יתקרבו. התנועה הרפורמית איננה מציגה את עצמה כתנועה פולקלוריסטית יהודית, מה שהיא לכל היותר, מה שהיא לכל היותר, מיד אני אסביר למה לכל היותר, היא מציגה את עצמה כזוהי יהדות היום. זאת הדת היהודית. המנהיגים שלהם הם מציגים את עצמם כרבנים, ואמרתי פעם לרבי רפורמי, תסביר לי את העניין. אם אתם באמת אנשים ישרים ולא רוצים לרמות, אז למה טהרת המשפחה מיושן? לאכול כשר זה מיושן. לשמור שבת כהלכה, או בכלל שבת קראת התפילות שלכם ליום ראשון, זה מיושן. יומיים ראש השנה מיושן. לצום ביום כיפור מיושן. רק התואר רב לא מיושן? אלא מה? אתם רוצים ליצור חזות חיצונית.
יש תואר חדש, רבי.
רבי, בסדר, אבל רבי בארצות הברית זה גם רבי אורתודוקסי.
כן.
רבי זה בספרדית אומרים רבינו. כן? זה מה שאנחנו אומרים רב בעברית. או רבינר בגרמנית. גם הרבנים האורתודוקסים בגרמניה היו רבינרס. וגם הרבנים המודרניים, וגם הרבנים הרפורמים היו רבינרס. למה אתם קוראים לעצמם רב? למה לא תקרא לעצמך אב, כמו הנוצרים? יש לי דוד בארצות הברית שהיה באיזה מין חתונה שניהל אותה איזה כומר או רפורמי יהודי כזה. הוא ניגש אחרי החתונה ואומר לו, פאדר, אדוני האב, הטקס היה נהדר. הוא אומר לו, I'm sorry, I'm not a father, I'm a rabbi. אני לא כומר, אני רב. אמר לו, דודי, לא במקום שממנו אני בא. במקום שממנו אני בא, אתה לא רב, לכל היותר אתה כומר. אבל הוא גם לא כומר, זה קצת להעליב את הנוצרים. כי מדובר במערכת שאיננה דת בכלל, ולכן הולדתה בשקר, והחטא הראשון שאני אצביע,
אז מה היא כן אם היא לא דת?
רק שנייה, בואו נגמור את החטא. לא נעצור באמצע החטא, כי אם יש תאווה לחטא צריך לגמור אותו.
כדאי לעצור.
כדאי לעצור לפני כן, אתה אומר. החטא הראשון שלהם, שנצביע עליו היום, לא החמור ביותר, זה ש... הרי באים ואומרים, הרי... למי הם פונים? לאנשים שאין להם יהדות בכלל. הם לא פונים לאורתודוקסים. קודם כל זה שקר. אין אף בן אדם חילוני שנהיה רפורמי. חילונים שחוזרים בתשובה, אני עם אורתודוקסים. את מי הם לוקחים? את אלה שנושרים מהקונסרבטיבים, שהם לוקחים את אלה שנושרים מהאורתודוקסים. זה קודם כל. ומה הם עושים? הם גוזלים להם את הזכות האלמנטרית לנקיפות מצפון. כשאדם מתחתן נישואי תערובת, אולי יש לו עדיין נקיפות מצפון. הרבי רפורמי מקבל את התשלום שלו, ונותן לו על זה גושפנקה רשמית של נציג היהדות, כמו נציגו של ישו בעולם. זה דבר ראשון. גוזלים את הנקיפות מצפון, כשעושים את כל הרע שבעולם באופן רשמי. וסותמים את הגולל על החזרה בתשובה, כמו שאנחנו נראה מיד. אבל, התנועה הזאת, צריך להבין, אין לה שום קשר לדת. והנה, בשנת 1974, ועל זה דיברנו גם באותה שיחת טלפון מארצות הברית, היה מחקר, התפרסם בעיתון דבר, מחקר של דוקטור תיאודור לן, שערך סקר, ערך רעיונות עם רבאים ורבאיות, רפורמיים ורפורמיות, שהוכשרו לרבאיות מ-1964 עד 1974. והנה תוצאות הסקר. שאלה ראשונה, האם אתה מאמין באלוקים? תשובות, התפלגות. 10% אמרו שהם מאמינים באלוקים באופן המסורתי. 20% אמרו שהם אתאיסטים. ו-70% אמרו שהם מאמינים אמנם באיזשהו אלוהים, אבל הם מגדירים אותו בכל דור מחדש. כלומר, 90% אמרו שהם אינם מאמינים באלוקים כלל.
זאת אומרת שאין כאן יהדות בכלל.
אין פה יהדות ואין פה דת בכלל. ולכן כשחברה בארגון מנוף הוציאו חוברת שנקראת הרפורמים בדרך לנצרות חדשה, צלצלתי להם, אמרתי להם, רבותיי, מי התיר לכם להוציא שם רע למאות מיליוני נוצרים ברחבי העולם? הנצרות יותר קרובה ליהדות פי אין סוף מאשר התנועה הרפורמית. כי אין דבר כזה שכומר נוצרי יגיד שהוא לא מאמין באלוקים באופן המסורתי, ואם הוא יגיד זאת, הוא יידחה. עכשיו, התנועה הרפורמית והקונזרבטיבית עושות ועידות ביחד. ואומר, יש פה הכרה משותפת. ורבי אלכסנדר שינדלר אמר בזמנו...
אז מה ההבדל ביניהן אם ככה?
מה ההבדל? התנועה הקונזרבטיבית מצהירה באופן רשמי שהם חיים על פי ההלכה. אבל את ההלכה הם מוציאים הישר מן הגמרא. אם הייתה איזה אב אמינה בגמרא שמותר משהו, אז הם לוקחים את זה. את כל מה שמותר הם לוקחים. למשל, כשבברכות השחר הם לא מברכים שלא עשני אישה, הם מברכים שעשני איש, לא מברכים שלא עשני גוי, הם מברכים שעשני יהודי. יש איזושהי הווה אמינה כזאת באיזשהו מקום בחזל. מה החזות?
מזכיר את הקראים שהלכו רק על תורה שבכתב.
לא, הם לוקחים גם חזל כשזה משתלם להם.
לא, ברמת העיקרון.
הם יותר גרועים מהקראים, כי הקראים גם החמירו לפי תורה שבכתב, הם רק מקילים לפי תורה שבכתב. ומה שקורה זה ככה, לקונסרבטיבים יש תרי"ג רבייס. כשאתה שואל אותו למה אתה לא שומר שבת, הוא אומר מה פירוש? רבי רבינוביץ' מגיע ברגל בבית הכנסת בשבת כששללו לו את הרישיון. וכשאתה שואל אותו למה אתה לא אוכל כשר, הוא אומר מה פירוש? רבי ברקוביץ' אוכל כשר. יש יהודי אחד, אני לא אזכיר את שמו, יהודי מכובד מאוד, בניו הם תלמידי חכמים גדולים, שהוא פרופסור למשפט עברי, היה פרופסור למשפט עברי באוניברסיטת תל אביב, יהודי אמריקאי שלמד בסמינר התיאולוגי של הקונסרבטיבים. הוא כותב בספרו, הוא הוציא ספר בין חדש לישן, תיאור חייו. הוא אומר, כשהוא היה תלמיד, או למעשה רב מוסמך מטעם המכון התיאולוגי של הקונסרבטיבים, המקבילה, הישיבה הכי גדולה של הקונסרבטיבים בעולם, הגיע ראש השנה, כל התלמידים התפזרו בכל רחבי הקהילות הקונסרבטיביות לשמש כלי קודש, דיינו חזן, בעל תוקע, בעל קורא, הכל הכל הכל. אז הוא ביקש שיתנו לו להיות כזה בבית כנסת שיש הפרדה בין גברים לנשים. הבית כנסת היחיד שמצאו בכל רחבי ארצות הברית זה הבית כנסת של המכון התיאולוגי עצמו. שם היה פרופסור שאול ליברמן, שם היה פרופסור אברהם יהושע השל, שם היו ראשי הקונסרבטיביים. והוא לאושרו הוזמן להתארח אצל נשיא התנועה הקונסרבטיבית. והדבר הזה גרם לו עושר רב, כי הוא, זה כמו שבן אדם, להבדיל, בן אדם, בן ישיבה, מזמינים אותו להתארח אצל גדול הדור, אצל רב חיים קניבסקי.
זה הגדול שלהם, להבדיל אלף אלפי מיליוני הבדלות.
כן. והוא מספר ככה, אני מצטט מתוך הספר, לא מילה במילה, אבל בדיוק התוכן הדברים. זה היה המכה בפטיש שלו להתנתק מהם. מדובר ביהודי שלמד אצל רבי יעקב קמנצקי, שיעור קבוע. מדובר ביהודי שלמד עם רבי יוסף דוב סלובייצ'יק. מדובר ביהודי שהיה חזן בימים הנוראים, ברבות הימים, בישיבת חפץ חיים אצל רבי נחמן מנדל זקס. מדובר ביהודי מאוד מאוד מיוחד. והוא מספר ככה. זה שהמנהיג הגדול, הרוחני הגדול של התנועה הקונסרבטיבית, עלה לביתו במעלית בראש השנה, כשהוא עלה ברגל, לא היה מדובר במעלית שבת, כמובן, מעלית שצריך לדחוץ וזה, ולא היה גם גוי של שבת, שמה זה בסדר, זה הוא הבין, הרי זה פיקוח נפש, איך הוא יעלה ארבע קומות. אבל זה, וזה שלפני שהתחילה סעודת ראש השנה, הוא ענה בטלפון לברכותיהם של נכדיו לקראת השנה החדשה, זה גם כן הוא הבין. לא, אמנם לא היה כושר סוויץ' ולא נון כושר סוויץ' ולא היה שום דבר, טלפון, בסדר, אבל זה רק טלפון, הרי בתורה לא מדובר על טלפון. אבל הוא אומר, הוא כבר היה נשוי לבת משפחה אורתודוקסית של תלמידי חכמים מאוד חשובה. והוא אומר, סעודות שבת בבית משפחת אשתו היו כולם שערה של ויכוחים הלכתיים וסיפורי צדיקים ולימוד תורה ונושאים רוחניים. ופה בסעודת ליל ראש השנה, אצל נשיא התנועה הקונסרבטיבית, הנושא היחיד הנידון היה פישינג אין מיין. הוא היה בחופש במדינת מיין, שזו מדינה בצפון ארצות הברית, בצפון מזרח ארצות הברית, ומאוד התפעל שם מהדייג, וזה היה נושא בסעודת ראש השנה. פישינג אין מיין, הדייג במדינת מיין. וזה אומר, זה מה ששבר אותו לגמרי, אומר, האנשים האלה אין להם שום קשר לרוחניות אמיתית. עכשיו, התנועה הקונסרבטיבית, וזה נשיא התנועה הקונסרבטיבית, והתנועה הקונסרבטיבית פשוט מפגרת אחרי התנועה הרפורמית בחמש שנים, ואת זה אמר רבי אלכסנדר שינדלר. ואחת הוועידות של התנועות הללו, היה ויכוח האם אישה יכולה להיות רבית או לא. והתנועה הקונסרבטיבית לחמה כאריה, לבל יכשירו את זה.
אה, שלא יכשירו?
שלא, חס ושלום. אז הם עדיין התנגדו. אמר להם רבי אלכסנדר שינדלר, עד שאתם מקדמים את התנועה שלנו אל, מנסים להחזיר את התנועה שלנו אל העבר, תקדמו את התנועה שלכם אל העתיד. הרי אתם נראים היום כמו שאנחנו נראינו לפני 10 שנים, ובעוד 5 שנים תראו כמו שאנחנו היום, ולא עברו שנתיים, והרבית הראשונה הקונסרבטיבית הוכשרה. וזה אני מכוון לפרטה, לאלה שעדיין מכנים את עצמם הלא עוול באפו של המושג, הלא עוול בחפו של המושג אורתודוקסי, עדיין מכנים את עצמם אורתודוקסים, אבל הם כבר מתחילים בצעדים האלה גם כן. והכל, הכל יראו לך מקורות שהכל בסדר. אבל כך מתחילה הידרדרות. גם אהרון חורינר בהונגריה, שהביא את הרפורמה להונגריה, והרס חצי הונגריה, והתחיל את דרכו עם איזה ויכוח הלכתי, שהוא כתב מאמרים הלכתיים מאוד מנומקים, להתיר דבר מה שגדולי ישראל אסרו. אבל אני רוצה לספר סיפור, והסיפור הזה כתבה, כששמע מפי את הסיפור הזה, הגברת קראה לעצמה איילה פרידמן, היא כתבה ספר שנקרא, כמדומני, משהו שנקרא קשר גורלי, או
קשר גורדי אולי?
לא, לא, לא.
לא, זה של...
לא, 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 זה של...
סופרך, נכון.
זה לא, זה לא שמשיך, זה של ויינשטוק.
אוקיי.
אבל, נו, ברח לי השם של הספר.
לא משנה כרגע.
הסיפור הוא כזה, וזה מעשה שהיה בשיקגו. בעיתון שיקגו סנטינל, במדור שנקרא ביי רנדום, מדור של רבי רוטנברג, ב-1964, כתבה בחורה מכתב למערכת. והיא כותבת ככה, אני גדלתי בבית רפורמי, ותמיד נחשבתי חומר טוב בקהילה, השתתפתי בכל הפעילויות של הקהילה וכן הלאה. אהבתי את הקהילה ואת הפעילויות הרוחניות שלה. בקולג' פגשתי חבר, בחור, שלמד רפואה, אורתודוקסי, ורצינו להתחתן. היו לו כמה דרישות דתיות, שבת, כשרות, משפחה, ואני קיבלתי את זה בשמחה, כי תמיד הדת הייתה מאוד מאוד חביבה עליי. כמובן שהרבי שלו היה צריך להיות זה שעושה את מסדר את החתונה, והלכנו לפגישה שנראתה רשמית, והרבי שאל כמה שאלות שנראו שאלות רוטניות, ואחת השאלות הייתה, האם אחד מההורים שלנו היה פעם נשוי למישהו אחר לפני שהתחתנו זה לזה. אני אמרתי ודאי, הרי בארצות הברית החתונות כל כך יפות, אז לא מסתפקים בפעם אחת בחיים. אמא שלי הייתה נשואה לפני שהתחתנה אבא שלי, והתגרשה. ואז הרבי שאל אותי, תגיד לי, לי, האם יש גם גט אורתודוקסי לאמא שלך, מלבד הדיבורס האמריקאי? אני צחקתי ואמרתי, אני לא שמעתי על דבר כזה, אצלנו לא מחזיקים מזה. ואז הרב נהיה רציני ואמרתי, שלי. באתי הבית, שאלתי את אמא שלי. לא רק שלא היה לה גט הלכתי מבעלה הראשון, היא אפילו לא ידעה שיש בעולם מישהו שעוד מצריך את זה. חזרת...
כמעט כי חינכו אותם שמה? שזהו, נגמרה היהדות, ההלכה?
לא, שהגט זה היה אפשרות להתגרש, אבל היום יש את הדיבורס האמריקאי, וזה מספיק. המשפט האמריקאי שאומר שהם גרושים, מחייב גם מבחינה דתית. זה הכל, לא צריך יותר מזה.
אוקיי.
חזרתי לרבי, והרבי שאל אותי מיד... מה ביררתי, ועניתי לו, ואז הרבא אמר לי, אני מצטער. כיוון שאימך התחתנה בנישואין שתקפים מבחינה אורתודוקסית, והיא לא התגרשה מבחינה אורתודוקסית, היא נחשבת כנשואה מבעלה הראשון, וממילא אסור היה להינשא לבעלה השני דיינו להביך, ואת נחשבת כממזרת, על פי ההלכה. לא רק שהרבא לא רצה להסדר לנו את החתונה יותר, רבא רפורמי היה עושה את זה בשמחה, חתני כבר לא רצה להתחתן איתי, הוא אדם דתי, והאירוסין התבטלו. מה שמרגיז אותי זה לא שהרבי הרפורמי השיא את ההורים שלי בלי לבדוק אם יש להם גט. הוא לא מאמין בזה, אבל הוא לפחות היה צריך להגיד להם, תדעו לכם, כדאי לכם לדאוג לגט אורתודוקסי, כי אם לא תדאגו לגט אורתודוקסי, אז יבוא יום ואולי אחד מהילדים ירצה להתחתן בנישואים אורתודוקסיים והוא לא יוכל כי הם יחשבו כממזרים. מדובר ברשעות לשמה, הרי אין שום הלכה אורתודוקסית הרי אין שום הלכה רפורמית, הלכה במרכאות שאוסרת לקבל גט אורתודוקסי. אז מה אכפת לכם לעשות את זה כדי לשמור על שלמות העם? הם פשוט ורדו בכם שונאיכם, מכם ובכם. הם המארסים והם המחריבים, והם יוצרים במו ידיהם ממזרים. שלא לדבר על הגיורים שלהם שלא שווים כלום. כדאי לקרוא את ספרו של פרופסור שוורצבאום, הריסת הבמבוק, שמצא ילדה בטייפה, בטיוואן. ואימצו אותה, הזוג שוורצבאום לא היו אז ילדים, פרופסור שוורצבאום כבר לא חי, הוא נפטר בגיל לא מבוגר. והילדה הזאת הפכה להיות לביתם אחרי שעברו את כל שבעת מדורי הגהנום של האימוץ הסיני ושל האימוץ האמריקאי. ואז הם ראו שהם בעצמם יהודים והיא סינית, ורצו לשלוח אותה לבית ספר לסנדי סקול, והיא צריכה להיות יהודיה. אז הם הלכו לרבי האורתודוקסי. הרבי האורתודוקסי הסביר להם שהוא לא יכול לגייר אותה, כי צריך קבלת עול מצוות, והיא תגור בבית שלהם, והם לא מקיימים מצוות, אז זה לא נקרא.
כן.
אז הם שאלו אותו, מה זה מצוות? הוא אמר להם, תרג מצוות. אמרו, אנחנו לא יכולים. אז הם הלכו לרבי רפורמי ולרבי אורתודוקס קונזרבטיבי. והם ראו שזה הכל בדיחה אחת גדולה. זה מתבטא בשני דברים, בלשלם את האגרה ובלעשות טקס. ולא מעניין אותם, הם הרבה יותר קל להתגייר מאשר להפוך להיות אזרח אמריקאי. בדיוק. ואז אמר פרופסור שוורצבאום שהוא נעלב, זה אלבון אישי, זה פגיעה לאומית, הוא אומר, כדי שהילדה הזאת תהיה אזרחית אמריקאית צריכה לעבור תהליך ארוך, וכדי להיות יהודיה והיהדות הרבה יותר ותיקה מהאמריקניות,
כן.
אפשר לעשות את זה על ידי ככה, באיזשהו טקס וצרמוניה חסרת משמעות.
אוקיי, אז דיברנו עד עכשיו על החטא.
רק שנייה, לסיים את הסיפור של הגידור. היא בסוף התגיירה גיור אורתודוקסי, אחרי השם משפחה התקרבה וחזרה בתשובה, ונולדו להם גם ילדים שלהם, והיא למדה בבית יעקב פה בירושלים, והתחתנה עם בן ישיבה, והקימו בית תורני לכל דבר ועניין.
מצוין. טוב, אז דיברנו עד עכשיו על החטא. עכשיו צריך לדבר על ועונשו.
תראה,
אז אתה יודע מה, בוא נעשה רגע הפסקה למקבץ קצר של פרסומות ונשוב מיד לדבר על החלק השני של העניין הזה עם הרפורמים.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו מהפרסומות, ואנחנו בעיצומו של דיון על הנושא של הרפורמים.
למה התכוונת ועונשו? מי זה העונש?
לא והעונש.
העונש זה אנחנו, שאנחנו מואנשים.
אנחנו המואנשים.
עם היהודי מקבל את העונש.
נכון, אני מתכוון לומר איך מתייחסים אליהם. כי אנחנו יודעים, אין שיג ושיח איתם, זו תנועה שגרמה להתבוללות, שתי תנועות שגרמו להתבוללות. רואים את זה עד היום, 50% התבוללות בארצות הברית לבד, ועוד אחוזים, בעיקר שם האמת. אנחנו לא מתייחסים אליהם, לא משתפים פעולה איתם, לא נפגשים איתם, לא נותנים להם שום הכרה ושום גיבוי ושום לגיטימציה. חוגים אחרים דווקא כן מדברים איתם מסיבות של צריך לקרב כל יהודי, אהבת ישראל ועוד שלל נימוקים וסיבות. בוא נעשה סדר קצת.
תראה, אנחנו צריכים לעשות הפרדה מוחלטת בין התנועה הרפורמית ומנהיגותה, ואולי את המנהיגות נשאיר ברגע הזה בצד.
לבין האנשים שמוגדרים כרפורמים?
לבין האנשים שהם חברים בתנועה הרפורמית.
אם אני פוגש אדם רפורמי או קונסרבטיבי, הוא כזה, הוא לא מנהיג, הוא לא כלום. אני צריך להתייחס, אין שום בעיה לדבר איתו.
ודאי שלא. הוא יהודי, אם יש היום תינוקות שנשבו, אז יותר מהחילונים זה הם. כי החילונים לא נשבו על ידי אף אחד, אבל הם שבועים על ידי הרבייס שלהם, שמסבירים להם שכל מה שהם עושים זה בסדר. שכל מה שהם עושים זה לגיטימי, ועוזרים להם. אני בעצמי ראיתי סרט משפחתי, לא סרט קולנועי. סרט משפחתי, בזמן ישבתי במשרדו של מוטי מורל, כשרצו לנהל את המאבק על עם אחד גיור אחד, מה שנהיה לעם אחד גיוס אחד בזמנו. וישבנו כמה, היה שם מנחם ברוד, והיה שם שני פרופסורים עולים מרוסיה, לא דתיים, שמאוד אכפת להם שהגיור לא נעשה כמו שצריך. ומוטי מורל הראה לנו סרט של חתונה רפורמית. זה פשוט... אם זה לא היה עצוב, זה היה משעשע. עומד לו הבחור, הבחור יהודי, מאיפה אני יודע שהבחור יהודי? כי מאחוריו עומד הרבי, אבל הבחור לא יהודי, מאחוריו עומד הקומר. מאיפה אני יודע מי הרבי, מי הקומר? לפי הכיפה. לקומר יש כיפה, לרבי אין. מאיפה אני יודע שלקומר יש כיפה ולרבי אין? כי לקומר יש גם צלב, ולרבי עדיין אין.
ולרבה היא גם חובשת כיפה, ו...
הרבה כן חובשת, הרבות כן חובשות כיפות, הרבייס לא.
והרבניות שלהם, כן, בדיוק, והגברים לא.
אבל הכיפה צריכה להיות כזאת שזה יהיה ברור שזה לא כיסוי ראש. היא צריכה להיות מספיק קטנה כדי שיראו את כל השערות, זה הדין. אשר לא יחשדו חס ושלום שמחסה את הראש.
כי שוב, כי אנחנו לא מיושנים. הם לא מיושנים, הם חדשים.
ברור, ברור. והרבי אומר לחתן היהודי, שהוא יחזיק טבעת, ויגיד לקוזבי בצור, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אז אני שואל. הרי זה שקר גס, זה אפילו לא כדת מוחמד וישמעאל. איזה כדת משה וישראל? תגיד דת משה וישראל לא רלוונטית. תגיד איזה כדת משה מנדלסון אולי הוא התכוון. אבל מה זה כדת משה וישראל? מה זה המשפט המטופש הזה? צריך רק להירגע, הבחור הזה שאמר את המשפט הזה.
אני לא מבין, אבל הם מנסים לייצר דת חדשה שמוגדרת משה וישראל. אומרים, כן, אנחנו היהודים.
אבל מה זה קשור למשה? הרי הם בכלל לא מאמינים שהיה משה רבינו. אספר לך
סיפור. משיטתם כן?
על הקונסרבט, לא, בכלל לא. הם לא מאמינים שהיה משה רבינו. אספר לך סיפור. יום אחד מצלצל על הידיד יקר מלוס אנג'לס, הרב דוד זרגרי, שם אמיתי, הרב הקהילה האיראנית החרדית בלוס אנג'לס, תורת חיים כמדוע אני קוראים לקהילה. איש אשכולות, רב פעלים, הוא עושה שם מהפכה בקהילה האיראנית, מהפכה חיובית. הוא מצלצל ומספר לי סיפור. יש איזה רבי קונזרבטיבי שנתן סרוויז בפסח. בסרוויז הוא הזמין את כל התקשורת, צלמים הכל, בבית התפילה הקונזרבטיבי. והוא נועם בחסד עליון, ולכן הרבה מיהודי איראן גם הולכים לשמוע אותו. ועל זה כאב לרב זרגרי. והוא אמר בסרוויס ככה, תראו רבותיי, אתמול ישבנו בליל הסדר, וסיפרנו סיפור יציאת מצרים, וגם אני ישבתי. It's our legacy. זה המסורת שלנו, זה המורשת שלנו. אבל תדעו לכם, כל ההיסטוריונים, כל הארכיאולוגים, כולם מסכימים שאירוע כזה לא היה. It's a myth. זה מיתוס. זה לא אירוע היסטורי. זה המיתוס שלנו.
סיפורי אגדה.
סיפורי אגדה. כך הוא אמר. ויהודים איראנים תמימים שומעים, רבי מכובד כך אומר, וכל התקשורת דיברה על זה. אז הוא מבקש ממני שאני אבוא ליום אחד ללוס אנג'לס, מדובר לפני כמה שנים, 15 שנה, שאני אבוא ליום אחד ללוס אנג'לס, ואנחנו ניתן קונטרה לרבי. רק מה, מכיוון שמדובר באנשים מודרניים, אז הם לא יעבורו לקהילה של הרב זרגרי, אז נעשה את זה בקהילה של הרב שופט. הרב שופט הוא יהודי, תלמיד חכם, אורתודוקסי, שיש לו קהילה איראנית יותר מודרנית, אבל בהחלט קהילה יהודית לכל דבר ועניין, ויש להם בית כנסת ענק שהם בנו שם, ושם היה האירוע. אבל מה, מכיוון שאני הייתי צריך לשמוע, להגיב, אז ביקשתי שישלחו לי הקלטה, הקלטה, יש הקלטה, נעשתה על ידי גויים בשבת, בפסח. שלחו לי הקלטה וראיתי שהמנובל הזה, לא רק אמר את מה שהוא אמר, אלא הוא גם חיסן אותם מפניי, כי מה הוא אמר להם? תקשיבו טוב. אתה והמאזינים, רק אני מבקש מהמאזינים שישבו על כיסאות, לא להקשיב את זה בעמידה ולא בנהיגה.
אני יושב.
הוא אמר ככה, תדעו לכם, כל הרבנים יודעים את מה שאני אומר לכם. אבל מלמדים אותם לרמות את הציבור ולא לספר להם.
אוי ובוי.
ואני אומר את האמת. אז אני אמרתי לעצמי ככה, אני נוסע 17 שעות בטיסה ללוס אנג'לס. אני מגיע לשם ישר לאירוע. ואני אעמוד לפני הקהל להגיד להם, רבותיי, מעמד הר סיני הוא אירוע היסטורי ועובדתי. יציאת מצרים, קריאת ים סוף, כל מה שאמרנו בליל הסדר, הכל היה. ואז אם ישימו ככה את האצבע מתחת לעין, כמו שאומרים, והסתכלו עליי בישר בעיניים, אם תסתכל לנו בעיניים, הרי אנחנו יודעים שאתה יודע שזה לא נכון. הרי רימו אותך. ולכן לא מספיק לי לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד בצורה רטורית, כמו שהרב נוגר שלי יודע אולי לעשות עם דפיקה על השולחן, שזה היה. אני צריך להוכיח להם את זה. אז אני צריך להביא להם היסטוריונים, צריך להביא להם ארכיאולוגים, צריך להביא להם... לעשות להם בשעתיים, בפני 1,000 איש, בבית הכנסת של הרב שופט, מין מערכת הוכחה מיניאטורית, קצרה, בלי שום כלים, כי לא היה לי שם ספרים ולא היה לי שם אפשרויות
להראות. אבל זה הצליח?
זה הצליח. אני נסעתי, אני אמרתי, אני חזרתי, אני השתכנעתי עם מישהו מהקהל שהיה אצל הרבי, והיה גם אצלי, השתכנע ממני ולא ממני, ולא ממנו, מסופקני. כי אין לי ספק שמדובר ברבי שהוא נועם גדול, והאנגלית היא שפת האם שלו, ואני דיברתי באנגלית שאיננה שפת האם שלי, למרות שאני מדבר באנגלית, אני לא מנסה להתיימר להיות נועם יותר גדול ממנו באנגלית. וזאת הבעיה שלנו. הם מהוקצעים, יש להם המון זמן להשקיע בכל מיני יחסי ציבור, יש להם המון כסף להשקיע בפרסומות, את כל הכסף שאנחנו משקיעים בחינוך ילדינו, הם משקיעים בלהסביר את עצמם. הם גם יודעים לשחד במקומות
זהו, כמעט אמרתי את המילה הזו ואתה אמרת את זה, הם יודעים גם לקנות את ליבם של לא מעט אנשים אני חושב באמצעות הכסף ואני חושב שגם הרבה מאוד מהכסף שמגיע מארצות הברית לכאן לארץ, ואני לא מדבר על הכסף של הישיבות ואלה שיוצאים לגייס שם הכספים לכוללים והישיבות, אני מדבר על הכסף הממוסד של הארגונים היהודים מגיע בחלקו המאוד גדול
הקרן החדשה לישראל ודומה
בלי להיכנס לשמות כל מיני, האמת בארצות הברית יש אוסף ענק של ארגונים ופדרציות שמגייסים כספים זה מגיע, זה כסף שמקורו באנשים קונסרבטיביים בעיקר גם רפורמים, אבל אני מבין שבעיקר מהקונסרבטיביים אינני יודע איך צריך להתייחס לכספים האלה, הם הרי מגיעים לאיזושהי קופה אחת גדולה כאן בארץ, קופות ממסדיות, סוכנות, בונס, כל מיני קרנות למיניהם, לא יודע איך מתייחסים אליהם.
תרשה לי לא
ספר. אבל אני שומע מהם את הביטויים האלה, שמעתי את זה בארצות הברית. אם ישראל כך וכך וכך, אם הממסד הרבני בישראל כך וכך וכך, בדיוק, לא נגן עליכם בנושאים המדיניים והחשובים לכם כמדינה, וגם... חפשו אותנו עם הכסף. אז מצד אחד, מצד שני, הם הולכים ומאבדים מכוחם, גם כי הגודל שלהם, כל מה שהיה בעבר, הקהילתיות שהייתה קיימת בעבר בקהילות שלהם, כבר לא מה שהייתה. יש ניתוק הולך וגובר מהממסד הקונסרבטיבי והרפורמי, לדעתי אחד, בגלל שחלק מהם פשוט נאבדים, נעלמים, מתבוללים, וחלק אחר אולי מתקרבים ליהדות. מאוד ייתכן, אני מקווה שכך גם כן.
תראה, אני רוצה לסייג את הדבר שאמרתי קודם. הרבה מהשומעים שלנו, אני מניח, נתקלו באנשים שהציגו את עצמם כרבי קונסרבטיביים שלמדו ויודעים ללמוד דף גמרא, ויודעים הלכה, ומסתובבים עם זקנים ועם כיפות, והם לא יתפסו אותם חללים שבת, ולא יתפסו אותם אוכלים לא כשר. יש כאלה גם כן, אבל זה לא משנה כלום. ולמה? כי ברגע שאתה עושה ועידה, ובוועידה הזאת יושבים רפורמים, שחלק מהרבייס בעצמם הם נשואים נשואי תערובת, וחלק מהרבייס בעצמם אינם יהודים, כי הם נשואים בנשואי תערובת למישהו שהוא קצת יהודי. רבייס כאלה מן זכר ומן נקבה. וחלק מהרבייס עצמם הם רבייס של קהילות שעוברים על איסורי תועבה. והרבייס בעצמם מוצהרים ומוגדרים ככאלה שעוברים על איסורים המוגדרים בתורה, בפשוטו של מקרא כתועבה. אז ברגע שאתה שייך לקבוצה, תגיד שאתה פלורליסט, ותגיד שכל אחד הולך בדרכו, אתה נותן לגיטימציה שדברים כאלה יכולים להתרחש, והם לא רק לגיטימיים, אלא יכולים גם כן להיות ברובד המנהיגותי לפי דעתכם. וזה דבר שאין, חוץ מלהגיד שאנחנו איננו פלורליסטים, אין להם מה לענות עליו.
טוב, ניתנו לנו 4 דקות לסיים את התוכנית. נדבר אולי כמה מילים על הגז?
כי גז חיפה נעוף, למה לא?
יצא טוב. טוב, 4 דקות על הגז. יש פולמוס שלם כאן בארץ בשבועות האחרונים, האמת זה כבר כמה שנים, אבל במיוחד בימים האחרונים, פולמוס פוליטי על גודלם של החברות שהשקיעו בחיפושים אחר הגז ומידת השותפות שלהם. נושא של הגבלים עסקיים, לא ניכנס לכל הפירוט, זה לא רלוונטי לתוכנית הזו שהיא במהותה בית מדרש לאקטואליה. השאלה שלי היא בסיסית מאוד. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו באוצרות טבע נדירים, שזה הגז הטבעי, בקרקעית הים. למי זה שייך? לנו כאזרחים או למדינה שהיא הריבון כאן?
תראה, יש פה בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת רצף השלטון במדינה שבה השלטון מתחלף כל 4-5 חודשים. או לפי החוק 4 שנים, אם לא קורה שום דבר באמצע ותמיד קורה. ואז אנשים חדשים שמגיעים מרגישים את עצמם פטורים מהרבה מחויבויות של קודם, למרות שזה לא נכון מבחינה משפטית. כי מה שנחתם, נחתם. במיוחד כשבא, הרי בכל ענייני כספים, בכל מקום בעולם, יש כלל של דינה דמלכות הדינה. ומוטל על הרשויות לסדר את הדרכים ולנקות את הדרכים. וכשהיו עולים לרגל, היו כאלה שהיו בהתנדבות, אבל היו כאלה שהיו מטעם הרשויות, מסמנים את הקברים, כדי שכהנים יוכלו ללכת בלי להיכשל בתומעה. להכין את הדרכים לאנשים, יש רשויות ציבוריות שזה תפקידם. וממילא מה שנמצא ברשות הרבים שייך לכלל הציבור, ומערכת החוק הנקבעת על ידי בני אדם היא המערכת שמחייבת. הרב דאשיב תמיד היה פוסק להלכה בכל מיני ויכוחים בענייני ממונות, למשל ויכוחי שכנים, בענייני ממונות, בענייני זכויות בשטח הציבורי של הבניין, איך לחלק את זה וזה, הוא היה תמיד אומר שהחוק כחוק המדינה, כי כשאדם נכנס לשותפות כזאת, הוא מתחייב מלכתחילה, הוא מוותר מלכתחילה לחוק המדינה, והוא מתחייב לציית לחוק המדינה. אותו דבר גם בכל העניינים, יכול להיות שאפשר להקיש את זה לכל העניינים של הרכוש הציבורי. יש חוק בינלאומי לגבי שטחים של מדינות. למשל, אתן דוגמה. נמצאת עתיקה מלפני 5,000 שנה באדמת מדינה מסוימת. נניח במקסיקו נמצאת עתיקה מתקופת האצטקים. הרי האצטקים הללו נרצחו בהמוניהם על ידי הספרדים. ותרבות המאיה. אבל לא נמצאים, וזה שווה אין סוף של כסף. והיה אם יבוא איזה אצטק אחד, עם תעודת אצטק, יעשו לו בדיקת DNA ויראו שהוא הוא הכי אצטק בעולם. האם זה יהיה שייך לו או שזה יהיה שייך למדינה? אז יש חוק בינלאומי שקובע שהעתיקה שייכת היא רכוש המדינה שהעתיקה נמצאה באותו מקום. ועכשיו החוק הבינלאומי הזה מן הסתם יש לו גם כמחויבויות הלכתיות של דינה דמלכות הדינה, בלי להיכנס לשאלה אם יש דינה דמלכות הדינה במלכות ישראל שלא על פי תורה, כי באמת במלכות ישראל כן. שלא על, כי גם לפי דין תורה לכאורה זה מה שצריך להיות, אינני יודע. אבל מה? מבחינה חוקית בוודאי שהמדינה היא זו שצריכה להחליט, אבל כשהמדינה נותנת זכויות ואנשים משקיעים כסף, אין ספק שהיא אמורה, מישהו אמור פה להיות הוגן ועקבי בעניין הזה. נתת זכויות, אנשים השקיעו כסף, אתה חייב לתת להם את מלוא ההבטחות שהבטחת בהתחלה. ואני, אין לי שום מושג על מה מדובר, אין לי שום מושג בפרטים, אני לא יודע אם מה שאמרתי רלוונטי למלחמת הגז. הדבר היחיד שיש אצלנו בבית בגז זה הקיריים שאנחנו מבשלים עליהם.
ואולי יום אחד זה יהיה גז טבעי וזול יותר. אוקיי, נסיים בכך את התוכנית שלנו לערב, בית מדרש לאקטואליה. הרב מרדכי נויגר, תודה רבה, ערב טוב.
תודה וערב טוב.
ערב טוב. תודה גם לצוות שלנו, סגי פרלמוטר ורועי קנטן. נשוב בעזרת השם גם בשבוע הבא, ביום שלישי, בשעה 10 בלילה. לילה טוב לכם.